גיטין, דף י"ח, מתחילים בעזרת השם, שורה שישית מלמעלה, במילה איתמר. אברהם אבינו כבר לא צעיר, הוא זכה להפליג, הוא כבר בן 99. מספרת התורה בסוף פרשת לך לך, איך הקדוש ברוך הוא בא אליו ונותן לו שתי מתנות. קודם כל, הוא נותן לו מתנה מצוות ברית מילה. אברהם אבינו חיכה לקיים את המצווה הזאת שנים ארוכות. ומתנה שנייה הוא מבטיח לו, הולך להיוולד לך בן שיאיר את העולם, יצחק אבינו, איזה נחת. באותו מעמד הקדוש ברוך הוא מקים ברית. וכך הוא אומר, והקימותי את בריתי ביני וביניך. אבל הברית הזאת היא לא רק איתך, אלא ובין זריך אחריך לדורותם לברית עולם. חסר משהו? הקדוש ברוך הוא לא אמר מספיק. הכל מפורט. ברית ביני וביניך, בין זריך אחריך לברית עולם. כאן הקדוש ברוך הוא מוסיף עוד כמה מילים. להיות לך לאלוקים ולזרעך אחריך. מה התווסף על ידי המילים האלה? מה שלא היה עד עכשיו. כותב רש"י במסכת יבמות דף מ"ב על הפסוק הזה, להיות לך לאלוקים ולזרעך אחריך, שכדי שהשכינה תשרה על זרעו של אברהם אבינו, הקדוש ברוך הוא העמיד כאן תנאי. מהו אותו תנאי? אני קורא את הלשון של רש"י. אין השכינה שורה אלא על הוודאים. מה הכוונה וודאים מלשון ודאי? שזרעו מיוחס אחריו. אנחנו יודעים בוודאות שהבן הזה נולד ממנו ולא ממישהו אחר. וכן זה מובא במדרש רבה ספר במדבר, פרשה י"ב אות ד'. רש"י בא לפרש כאן את הדרשה של שמואל, שמפרש עם הדרשה הזאת מה הסיבה שתקנו חכמים, שאישה שהייתה נשואה לבעל אחד, יש דעות אפילו אם היא הייתה מאורסת, לא ניכנס לזה. וכעת היא באה להתחתן עם מישהו אחר, כגון על ידי גט שהיא קיבלה מהראשון והיא רוצה להתחתן עם מישהו אחר, תקנו חכמים שהיא צריכה להמתין 3 חודשים מאז שהיא התגרשה מהראשון עד שהיא באה להתחתן עם הבעל השני. כדי להבחין, אומר שמואל, בין זרעו של ראשון לזרעו של שני. ועל זה רש"י מפרש את הדברים שאמרנו, שלומדים את זה מהפסוק, להיות לך לאלוקים ולזרעך אחריך, כי אין השכינה שורה אלא על הוודאים, שזרעו מיוחס אחריו. נשאלת השאלה, ממתי מונים לגט את 3 החודשים? יש ויכוח בין רב, שאומר משעת נתינת הגט, לבין שמואל שאומר משעת כתיבת הגט. מקשה רב נתן בר הושעיה, מתקיף לה רב נתן בר הושעיה, לפי דבריו של שמואל שמונים 3 חודשים משעת כתיבת הגט, נמצא שייתכן שהאדם היו לו 2 נשים, לאחת הוא כתב גט בזמן אחד, ולשנייה הוא כתב גט חודש אחר כך, אבל את הנתינה הוא נתן לשתיהן באותו זמן. יאמרו 2 נשים בחצר אחת, זו אסורה עד שיסתיימו 3 חודשים שלמים, וזו מותרת, כי כבר 30 יום, חודש אחד כבר עבר, ונשארו לה רק עוד 2 חודשים, אמר לי אביי, זה לא תמוע, כי זו שהתגרשה בגט המוקדם, שכתבו 30 יום קודם, אנשים לא התפלאו איך היא מתחתנת אחרי חודשיים, כי הם ידעו שביררו ומצאו שהזמן שכתוב בגט זה 30 יום קודם, כבר עברו 3 חודשים. זמן גיטה מוכיח עליה, וזו שמתגרשת בגט המאוחר, הסיבה שהיא המתינה 3 חודשים שלמים, זמן גיטה מוכיח עליה שהוא נכתב באותו זמן שהוא ניתן לה, ולכן היא המתינה 3 חודשים שלמים. יש ברייטה, טניה, כבתי דרב, שמונים מזמן נתינת הגט. ויש ברייטה, טניה, כבתי דשמואל, שמונים כבר מזמן כתיבת הגט. מה הברייטה שהיא טניה כמו דעתו כבתי דרב? הברייטה אומרת כך, השולח גט לאשתו, מינה שליח, לך תמסור את הגט הזה, מבקש ממנו שימסור את הגט הזה לאשתו. ונשתהה שליח בדרך, לקח לו זמן, 3 חודשים עד שהוא מסר את הגט לידי האישה. אומרת הברייתא שהולכים אחרי זמן נתינת הגט, כמו דעתו של רב. כשהגיע הגט לידה, מעכשיו והלאה צריכה להמתין 3 חודשים. ולגט ישן, לחשש הזה של גט ישן, כותב רש"י, שמובא בדף ה-ט, אין אדם מגרש בגט ישן. מה זאת אומרת ישן? מה, בגלל שעברו על זה 3 חודשים, אז הוא התיישן, הוא כבר לא חדש? לא. הכוונה היא, כותבת שם, מביאה שם הגמרא בדף ה-ט, איזה הוא גט ישן? כל שנתייחד עמה מאחר שכתבו לה. אם הוא התייחד עם האישה שהוא כתב עבורה הגט אחרי כתיבת הגט, הגט הזה נקרא ישן, ואין אדם מגרש בגט כזה. למה? שמה יבוא עליה והיא תתעבר, ואז יחששו ויאמרו שכשיראו שהיא מעוברת, יהיו סבורים שזה מאחרי כתיבת הגט, ויחשבו שזה היה על ידי זנות. למה לא חוששים לגט ישן? שהרי לא נתייחד עמה, כי הרי הוא שולח גט לאשתו ממדינת הים, ובמשך 3 חודשים האלה הוא לא התייחד עם אותה אישה. אז מצד גט ישן אין כאן בעיה. זה נושא בפני עצמו, אבל מה שנוגע לענייננו, אחרי שאין כאן בעיה של גט ישן, השאלה היא, הרי כתבו את הגט לפני 3 חודשים, ונותנים לה את הגט כעת. ממתי צריכה להמתין 3 חודשים? אומרת כאן הברייתא כמו דעתו של רב, שהיא צריכה שוב פעם להמתין 3 חודשים, כי הולכים אחרי זמן נתינת הגט. יש גם ברייתא תניא כבתי דשמואל, כמו דעתו של שמואל, שמונים 3 חודשים לא מזמן נתינת הגט, אלא מזמן כתיבת הגט. ברייתא מאוד דומה. המשליש, אדם שנותן לידי אדם שלישי, יש אותו, הוא האדם הראשון, יש את אשתו שהיא האדם השני, ויש כאן שליח שהוא האדם השלישי. הוא נותן לאותו אדם שלישי גט שימסור אותו לאשתו. ואמר לו, לאותו שליח, אל תתנאו לה, אלא לאחר 3 חודשים. מי שנתנו לה, מותרת להינשא מיד, ולא ממתינים 3 חודשים מזמן הנתינה. כמו דעתו של שמואל, שלוקחים 3 חודשים מזמן הכתיבה. וגם כאן הברייתא מתייחסת לבעיה שעלולה להיווצר, שהגט הוא גט ישן, לזה אין חוששים, שהרי מדובר כאן שהוא לא נתייחד עמה. מה נפסק להלכה? האם הולכים משעת כתיבה או משעת נתינה? יש בזה ויכוח בין האמוראים. רב קנה ורב פאפי ורב אשי עבדי הורו להמתין 3 חודשים כבר משעת כתיבה. הקלו כדעתו של שמואל. רב פאפה ורב הונה ברי דרב יהושע החמירו. עבדי הורו להמתין 3 חודשים משעת נתינה כמו דעתו של רב. והלכתה שמונים כבר משעת הכתיבה. עד כאן עסקנו בנושא אחד, כעת אנחנו עוברים לעסוק בנושא אחר. כל שבע שנים, השנה השביעית היא שנת שמיטה. שנת שמיטה מפורסמת שיש מצוות שקשורות בשדה. צריך להפקיר את הפירות, אסור לעשות מלאכות בשדה, אבל יש דבר נוסף בשנת שמיטה. שמיטת כספים. אומרת התורה, ספר דברים, פרשת ראה, פרק ט"ו, פסוק ב', וזה דבר השמיטה. שמות כל בעל משה ידו אשר ישה ברעהו. כל אדם שתובע כסף מחברו, מלווה שהלווה כסף ללווה, והוא נושה בו, תובע אותו שיפרע לו את החוב, בשנת שמיטה הוא צריך לשמט את החוב, למחול על החוב, לא יגוס את רעהו, שלא יתבע את החוב, ולא יגוס את אחיו, כי קרא שמיטה להשם. צריך לוותר, למחול על כל החובות. פילי פלאים. יש שני סוגי חובות שלא מבטרים עליהם, הם לא נשמטים בשנת שמיטה. סוג אחד, מעשה בדין. דהיינו, זה לא האדם שהתחייב, אלא הוא חייב מעיקר הדין. חוב כזה, שביעית לא משמטת. סוג שני, חוב שאינו עומד לפיראון, עוד לא הגיע זמן הפיראון. גם חוב כזה שביעית לא משמטת. היא משמטת רק חוב כזה שהגיע כבר זמן הפיראון, הוא עומד לפיראון. וכעת נעסוק בעניין כתובה. כתובה, כשבעל נותן לאישה, קודם כל, זה לא דבר שהוא התחייב מעצמו, אלא זה דבר שהוא חייב מהדין. אפילו אם הוא לא כתב כתובה, הוא מתחייב בחיוב של הכתובה. הוא חייב לתת לאשתו זכויות ממוניות שכתובות בכתובה. מעשה בדין. בנוסף, כתובה, עד שהאישה לא גובה את הכתובה שלה, זה חוב שעדיין לא עומד לפיראון. אבל ברגע שהכתובה הופכת להיות הלוואה רגילה, והיא הופכת להיות חוב שעומד לפיראון, אז היא הופכת להיות כמו כל החובות, וכשמגיעה שנת שמיטה, השביעית משמטת. החוב מתבטל. חייבים לציין כאן דבר ידוע, אבל אי אפשר להמשיך בלי לומר אותו, שהלל ראה שאנשים נמנעים מלהלוות כסף, כי הם יודעים שבשנת שמיטה הם לא יקבלו את הכסף בחזרה, השביעית תשמט, והוא ראה שבאמת העניים מפסידים במקום להרוויח, במקום שהעניים ירוויחו, שיקבלו לעצמם את כל כסף ולא ירבוץ עליהם עול של חובות. במקום זה פשוט אף אחד לא היה מוכן להלוות להם כסף. הלל תיקן את מה שנקרא פרוסבול, שאדם מוסר את כל החובות שחייבים לו לבית דין. ברגע שזה חוב שנמצא בבית דין, שביעית לא משמטת. אבל מעיקר דין תורה, שביעית משמטת את כל החובות לפי התנאים שהזכרנו. מביאה הגמרא יתמר. מימתי כתובה נחשבת כמו שאר שטר חוב שעומד לפיראון, והשביעית משמטת את החוב, והבעל כבר לא חייב לשלם אותו. שתי דעות. רב אמר, צריכים שני תנאים. תנאי ראשון, מי שתפגום. תעשה פגימה, דהיינו, תחסיר קצת מהחוב, שהיא תפרע חלק מהכתובה. ועל ידי זה היא מגלה דעתה שהכתובה מעכשיו עומדת לפיראון. דבר נוסף, ותזקוף. היא זוקפת את שאר החוב של הכתובה בהלוואה. הגמרא מפרשת בהמשך שאיך היא זוקפת את שאר החוב ומעמידה אותו כהלוואה, על ידי שהיא הולכת לבית דין. היא תובעת אותו בבית דין שישלם לה. זה נקרא שהיא זוקפת את החוב, את שאר החוב, שיהיה כהלוואה. אז זה הופך להיות כמו כל החובות שהשביעית משמטת אותם. זה דעת רב שצריך את שני התנאים, גם תפגום וגם תזקוף. ושמואל אמר מספיק תנאי אחד, או אם היא פגמה שנתנו לה חלק מהחוב, אף על פי שלא זקפה את השאר במלווה, היא גילתה דעתה שהיא רוצה לתבוע את הכתובה וזה הופך להיות כמו שאר החובות והשביעית משמטת, או כשהיא רק זקפה במלווה את כל הכתובה, אף על פי שהיא לא קיבלה כלום עדיין, לא פגמה, גם כן השביעית משמטת לפי דעתו של שמואל. ויש ברייתא תניא כבתי דרב, כמו דעתו של רב, שצריך את שני התנאים, גם תפגום וגם תזקוף את הכתובה, רק אז השביעית משמטת. ותניא כבתי דשמואל, שמספיק אחד מהם. מה ברייתא שהיא הוכחה כמו דעתו של רב? תניא כבתי דרב, שצריך את שני התנאים, גם תפגום וגם תזקוף, שאומרת הברייתא, ממתי כתובה משמטת? מי שתפגום וגם תזקוף, אבל אם רק פגמה ולא זקפה, או שזקפה ולא פגמה, אין השביעית משמטת. אתה תפגום ותזקוף, ממש כדבריו של רב. ויש גם ברייתא כמו דעתו של שמואל, שמספיק אחד מהתנאים. עצם זה ש... היא זוקפת את החוב של הכתובה עליו כמלווה, כבר זה הופך להיות כמו שאר החוב ששביעית משמטת. תניא כבתי דשמואל, יש ברייתא כמו שיטתו של שמואל. דמי קנס של אונס בתולה, שהוא חייב 50 שקלים, ודמי קנס של המוציא שם רע על אשתו, שהם 100 כסף. ודמי קנס של פיתוי של מפתה נערה בתולה, שזה גם 50 שקלים. וכן המקרה שאנחנו עוסקים בו, כתובת אישה שזקפן במלווה, זה כבר מספיק שהם משמטים בשנת שביעית כשטר חוב. ואם לאו, אם לא זקפו את זה כהלוואה, אין משמטים. למה? כי התשלומים האלה זה חיוב שהאדם חייב בהם בלי שהוא מתחייב בעצמו, וזה לא כמו שאר מלווה, אלא אם כן כבר זקפו את זה כמלווה. ממתי נזקפים במלווה? ממתי החוב נחשב כמו מלווה? משעת העמדה בדין, כשתבעו בבית דין וגילו בדעתם שהחוב עומד לפיראון. אמר שמואל, כתובה היא תנאי בית דין שחייבו לתת כתובה, גם אם אדם לא כתב לאשתו כתובה, הוא מתחייב. ולכן זה כמו מעשה בית דין דמיה. מה מעשה בית דין? החיוב הוא מעצם פסק הדין, וחתימת בית דין זה רק ראיה, ולכן כבר בזמן הכתיבה, כבר זה מתפרסם. לכן, נכתבים ביום ונחתמים בלילה, ואף על פי שהתאריך, הזמן הוא לפי זמן הכתיבה, כי הרי כשכותבים, כותבים את הזמן, והחתימה היא בלילה, שהלילה זה כבר יום אחר כך, כי הרי התורה אומרת, והי ערב, והי בוקר יום אחד, שקודם הערב, אחר כך הבוקר, שהיום הולך אחרי הלילה, ואם כן, הלילה שאחריו זה כבר יום אחר, והחתימה נחתמה למחרת, כי זה, החתימה היא בלילה. אף על פי כן, הזמן שכתוב בשטר הוא נכון, כי לא צריך דווקא את החתימה. הכתיבה עצמה כבר מחייבת, כי זה כבר מתפרסם בזמן הכתיבה. ומכיוון שכתובה זה גם כן מעשה בית דין, אז לכן אף כתובה, הבעל מתחייב משנכנסה לחופה, אף שלא נחתמה הכתובה, כי גם כאן יש קול כבר משעת הכתיבה, לכן היא נכתבת ביום ונחתמת בלילה, והולכים לפי זמן הכתיבה. מספרת הגמרא, כתובתי הכתובה של דרבי חייא בר רב, כתבו אותה ביום וחתמו עליה בלילה. יכתוב ביום ויכתום בלילה. וכן, הווה רב, התם, רב היה שם, ולא אמר לו ולא מידי, הוא לא העיר להם על זה. אומרת הגמרא, למה נאמר שרב כמו שמואל סביר עלי, ולכן הוא לא אמר להם כלום? דוחה הגמרא, ייתכן שהוא צובר אפילו כמו הדעה שחולקת על שמואל. אבל כאן, משהו לא מיכה בהם, כי מדובר שהם היו עסוקים באותו עניין הוו. באותו המעשה הם היו עסוקים מזמן הכתיבה ביום עד החתימה בלילה בעניין כתיבת הכתובה. והדין אפילו בשאר שטרות, כשעסוקים באותו עניין, אז יוצא קול כבר משעת הכתיבה על החוב, ולכן כבר משעת הכתיבה השטר הזה כבר משעבד. דתניא אמר רבי אלעזר בר רבי צדוק, לא שנו מה שאמרנו שיש דעה שסוברת שאם השטר נכתב ביום ונחתם בלילה הוא פסול, אלא כשהם אינם עסוקים באותו עניין, אבל ברגע שהם עסוקים באותו עניין, והעדים ממתינים רק לחתום, אלא שממתינים שהסופר יסיים לכתוב את הגט, כשר. למה? כי יש קול כבר משעת הכתיבה שעומדים לחתום. אבל אם הם אינם עסוקים באותו עניין, ייתכן שרב חולק על שמואל, וגם בכתובה הוא יפסול כשהכתיבה הייתה ביום והחתימה הייתה בלילה. במשנה למדנו על ההלכה הזאת שגט, אם הוא נכתב ביום ונחתם בלילה, הוא יהיה פסול. רבי שמעון מכשיר. אמר רבא, מה איתם עד רבי שמעון שהוא מכשיר? הרי אם יש קרקעות של האישה, חכמים תקנו שהבעל אוכל פירות, בדרך כלל נקרא נכסי מילוג. הקרקע של האישה והבעל אוכל פירות, הוא יכול גם למכור את הפירות ללקוחות. עד מתי? עד זמן הגט. מתי היה הגט? אם הוא נכתב ביום ונחתם בלילה, הרי בפועל הגט זה בזמן החתימה. והתאריך כותבים בשעת הכתיבה. אז אם הבעל מכר פירות מנכסי אשתו ביום, אז המחירה היא מחירה, כי החתימה רק הייתה בלילה. אז הגט היה רק בלילה. תביא את השטר גט שכתוב עליו כבר מהיום שהגט הזה היא קיבלה את הזמן שכתוב על הגט זה מהיום, לא מהלילה. והיא תבוא ותדרוש מהלקוחות שיחזירו לה או שישלמו לה על הפירות שהם קנו. אבל זה לא כדין, כי הרי בפועל החתימה ותוקף הגט היה בלילה, שזה כבר יום של מחרת. אז למה אם כן, אומר רבי שמעון, שגט כזה יהיה כשר? עונה הגמרא, כסבר רבי שמעון, כיוון שהחליט בדעתו לגרש אותה וכתב לה גט, כיוון שנתן עיניו לגרשה וכתב לה גט, גם אם עדיין לא יחתים עליו עדים על הגט, שוב אין לו פירות מנכסי האישה. ואם כן, כשהאישה תביא את השטר ותציג אותו ותדרוש תשלום על הפירות שהבעל מחר, היא תהיה צודקת, כי מזמן כתיבת השטר כבר הגט הזה אפשר לגבות בו. אמר ריש לקיש, לא הכשיר רבי שמעון גט שכתבו אותו ביום וחתמו בלילה, אלא כשחתמו בו לאלתר מיד אחרי כתיבתו, אפילו אם זה יום אחר. אבל אם ימתין מכאן מזמן הכתיבה ועד שהחתים את העדים 10 ימים, אז רבי שמעון לא הכשיר את הגט. כי אם יש הפרש בין הכתיבה לבין החתימה של 10 ימים, חיישינן חוששים שמא בין זמן הכתיבה לנתינה הוא כבר פייס אותה. כותב רש"י, פייס את אשתו בתוך כך, ובא עליה ואהבי גט ישן, שהוא פסול. ורבי יוחנן אמר, אפילו מכאן ועד 10 ימים הגט גם יהיה כשר. למה? שאם זה נכון, איתה דה פייס שהוא פייס אותה, קל היית לה למילתה, יש לזה קול. רשי כותב כאן דבר יפה, השכנים והשכנות שומעים תגר וקטטה שבין איש לאשתו, שומעים מריבות, הולך שם שמח, סיסו ושמחו בבית, כולם יודעים שיש מריבה בין הבעל לבין האישה, וכאשר ישקוט את ריבם, הכל מרגישים, ותשקוט הארץ, אז לכן זה מתפרסם. ואם אתה לא רואה שהתפרסם שהם התפייסו, אז הם כנראה לא התפייסו, אז הגט הזה הוא לא גט ישן, והוא יהיה כשר. התמר, בעל שאמר 10 אנשים, כתבו גט לאשתי. מה הוא מתכוון? למה צריכים 10 אנשים שיכתבו גט? אמר רבי יוחנן, 2 מתוך 10, הבעל התכוון להחתים אותם משום עדים. וכולם, כל שאר האנשים, הבעל התכוון להחתים אותם, כותב רשי, לא החתים בו אלא לביישה ברבים. והוא עשה את זה כמו תנאי. בעל רשע שעשה תנאי שכדי שהגט הזה יחול, 10 אנשים יצטרכו לחתום עליו, אבל רק 2 מתוכם יהיו עדים. אבל מכיוון שזה תנאי, אז אם לא כל 10 חתמו, אז הגט הזה בטל. אבל לא כל 10 הם עדים, רק 2 מתוכם הם עדים. ריש לקיש אמר, הבעל התכוון להחתים את כולם משום עדים. הוא רוצה שיהיו 10 עדים. שואלת הגמרא היחידה, מבאיזה מקרה מדובר כאן, אילא אמא דלא אמר לו, כולכם תחתמו על הגט, אלא סתם אמר ל10, כתבו גט לאשתי, והוא לא אמר, כולכם תכתבו גט לאשתי, אז למה באמת כולם צריכים לחתום? ואתנן הרי למדנו, אמר ל10, כתבו גט לאשתי, לא צריכים כל 10 לחתום, אלא 1 כותב ו2 חותמים, וכל השאר לא צריכים בכלל לחתום. אלא מדובר כאן, דאמר לו, כולכם, ולכן כולם צריכים לחתום, ואז הוויכוח, שרבי יוחנן סובר שרק 2 הם עדים, והשאר זה רק תנאי, שאם הם לא יחתמו הגט בטל, וריש לקיש אמר שכולם הם עדים. מהי בעיניו? הרי בין רבי יוחנן בין ריש לקיש מסכימים שכל 10 צריכים לחתום, אז מה ההבדל אם זה משום עדים או משום תנאי? איקה בעיניו, הבדל אחד שיש בין רבי יוחנן לבין ריש לקיש, דחתום בי תרי מיניו ביומי, 2 עדים חתמו ביום כתיבת הגט, והנה שאר העדים חתמו מיום הכתיבה מכאן ועד 10 ימים. למען דאמר, לפי דעת רבי יוחנן, שהעדים הנוספים הם משום תנאי, אז אף על פי שהם לא חתמו ביום הכתיבה, הם הרי אינם עדים על הגט, אז זה יהיה כשר. וריש לקיש, מאן דאמר שחותמים משום עדים, שכל 10 הם עדים, הגט יהיה פסול, כי עדות הגט לא נשלמת עד החתימה של האחרון מביניהם. ועברו 10 ימים מזמן הכתיבה עד סוף החתימה, אז לפי דעת חכמים, הגט הזה נחשב גט מוקדם והוא יהיה פסול. הבדל שני בין ריש לקיש לבין רבי יוחנן, אינמי, כגון שנמצא אחד מהעדים קרוב, או שיש לו פסול אחר של עדות, והדין הוא שאפילו אם יש 100, אם הם עדים, אם אחד נמצא קרוב או פסול, כל העדות בטלה. למען דאמר ששאר העדים הם רק משום תנאי, אז הגט כשר, כי הם לא היו עדים של הגט, לכן הם לא פוסלים את עדות העדים. למען דאמר שכולם משום עדים, הגט יהיה פסול, כמו מקרה שנמצא אחד מהעדים קרוב או פסול, שגם העדים הכשרים התבטלו. אדם שאמר ל10 אנשים, כתבו גט לאשתי, לפי דעת רבי יוחנן, 2 חותמים כעדים, והשאר חותמים כמו תנאי, כמו שאמרנו. נשאלת השאלה, מהי הדין? היא חתום בתחילה, 1 משתי החתימות הראשונות, היה חתימה של קרוב או של פסול, ומדובר פה ששאר החתימות גם היו באותו יום. אמרי לה, יש דעה שסוברת שהגט יהיה כשר. כי לא מתייחסים לחתימה של אותו אחד, אף על פי שזה משתי החתימות הראשונות, כמו החתימות שנותנות את התוקף. ואמרי לה, פסול, יש אומרים שכן, שהחתימות הראשונות, שתי החתימות הראשונות, הם אלה שנותנות את התוקף. וכמו שהגמרא מפרשת, אלה שאמרי לה כשר, כי מסתמה את הכשרים הוא מינה לחתום לשם עדות, ובהם התקיימה העדות, הקרוב והפסול, הוא אינו אלא משום תנאי הוא. ואלה שאמרי לה פסול הם סוברים, כיוון שאם נכשיר גט שהעד הראשון או השני הוא קרוב או פסול, יאמרו שהוא ודאי חתם לשם עדות, כי הרי הוא היה הראשון או השני. ואתי להחלופי בשטרות דאלמה יבואו להחליף בשאר שטרות ויאמרו שגם קרוב או פסול יהיו סבורים שהוא קשר לעדות. מספרת הגמרא מעשה לסיום. האוד אמר לו לעשרה אנשים, אחד שאמר לעשרה אנשים, כתבו גט לאשתי, חתום ביתרי מיני וביומי, שניים מתוך העדים חתמו ביום הכתיבה, והנה שאר השמונה האחרים חתמו מכאן ועד עשרה ימים. באו עתה לקמי לפני די רבי יהושע בן לוי, שאלו אותו מה הדין של הגט. אמר לי, אז רבי יהושע בן לוי אמר לזה שבא לשאול אותו את השאלה, שהגט כשר, כי כדאי הוא רבי שמעון, רבי שמעון בר יוחאי, לסמוך עליו בשעת הדחק, ולהתיר כמו שיטתו. מה זה נוגע לשיטתו של רבי שמעון? כי הוא הרי סובר שגם אם לא חתמו ביום הכתיבה זה יהיה כשר, אז גם כאן, שזה נחתם עד עשרה ימים, זה יהיה כשר. שואלת הגמרא, ואמר ריש לקיש, לא הכשיר רבי שמעון, אלא בנכתב ביום ונחתם בלילה, כשזה היה לאלתר, אבל מכאן ועד עשרה ימים, לא, כמו שפירשנו, שחושים שמה באמצע הוא פייס אותה. אז לפי ריש לקיש, איך הכשיר רבי יהושע בן לוי גט שחתמו עליו לאחר עשרה ימים מכתיבתו? מתרצת הגמרא, בנידון עד מתי הכשיר רבי שמעון, הוא סובר רבי יהושע בן לוי כמו רבי יוחנן סביר עלי, שגם אם חתמו מכאן ועד עשרה ימים, לפי רבי שמעון זה יקשר. שואלת הגמרא, איך ייתכן שרבי יהושע בן לוי סובר כמו רבי יוחנן? ואמר רבי יוחנן שכשיש עשרה עדים וממנה עשרה שיחתמו, שניים משום עדים וכולם משום תנאי. ואם כן, למה אתה אומר שרק לפי רבי שמעון זה יהיה כשר? גם לפי חכמים זה יהיה כשר, כי הרי רק שניים הם עדים והשמונה האחרים חותמים רק בגלל התנאי. למה צריך לסמוך דווקא על רבי שמעון? הרי חכמים עודים במקרה כזה, כי הרי לפי דעתו של רבי יוחנן, שרק שניים הם עדים, הם הרי חתמו באותו זמן, ורק השמונה האחרים חתמו מכמה עד לעשרה ימים, לאחר עשרה ימים. אז לפי זה, גם חכמים עודים שהגט הזה יהיה כשר. למה אתה אומר, למה רבי יהושע בן לוי אומר, כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק? הרי גם חכמים עודים בזה. עונה הגמרא, בנידון הזה, האם כל העשרה הם עדים, או שרק שניים הם עדים, והשאר חותמים רק משום תנאי? בזהו כריש לקיש סביר עלי. רבי יהושע בן לוי סובר כמו ריש לקיש, שהם כולם עדים, והם כולם חייבים לחתום משום עדות. ולכן לפי דעת רבנן, מכיוון ששמונה חתמו מכאן ועד עשרה ימים, זה יהיה פסול. ורק לפי רבי שמעון זה יהיה כשר. ולכן אומר רבי יהושע בן לוי, כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק, וזה יהיה כשר. ועד כאן דף י"ח.